ברוכים הבאים לזמן החדש, זמן החורף. ברוכים הבאים בשם השם, ברכנו לכם מבית השם. כך אמרנו היום, כך אנחנו אומרים עכשיו. אשריכם, אשריכם שזכיתם, אשרינו, אשרי מי שזוכה לשבת באוהלה של תורה, לזכות ללמוד ולעסוק בדבר השם, לזכות במה שדוד המלך ביקש, שבתי בבית השם. מה יש יותר גדול מזה? אני לא יודע, בעולם הזה. איזה דבר יותר גדול מאשר לשבת ולעסוק בלימוד התורה. אנחנו מתחילים עכשיו סדר חדש, מסכת בבא קמא, סדר נזיקין, ואני רוצה לפתוח בדברי הגמרא במסכת שבת. בדף למד א'. הגמרא אומרת, אמר ריש לקיש, מה הכתיב, יש כאן איזה הד, אפשר לתקן את זה או משהו כזה? אמר ריש לקיש, מה הכתיב והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת. אמונת זה סדר זרעים. איתך זה סדר מועד. חוסן זה סדר נשים. ישועות זה סדר נזיקין. נבאר את הדברים. אמונת זה סדר זרעים, התוספות מביא בשם הירושלמי, שמאמין בחיי העולמים וזורע. איתך, כמובן, זה סדר הזמני, זה סדר מועד. חוסן, חוסן זה סדר נזיקי, סדר נשים. אומר רש"י, לשון יורשים, על ידי אישה נולדים יורשים, וזה החוסן, הם דורות, דורות. ישועות זה סדר נזיקות, זה סדר נזיקין. מה מסביר רש"י? מושיען מזהיר לפרוש מהזק, ומלהתחייב ממון. כלומר, עניינו של סדר נזיקין, זה לא התשלום על הנזיקין, אלא לפרוש ולהימנע ממצב כזה של הזק. ונדבר על זה עוד אחר כך. חוכמת זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות. ואפילו אחי, יראה. כלומר, דורשים בפסוק הזה, את כל ששת סדרי משנה, או כל התלמוד כולל, ואף על פי כן, סוף הפסוק, יראת השם היא אוצרו. כלומר, איקה בלי האוצר, אז שום דבר לא יחזיק מעמד. כל התורה כולה, כל ששת סדרי משנה, כל הגמרא, בלי יראת השם, שום דבר לא נשמע. רק כל שורשו, מהאמונה שמתבטא בעירה ובאהבה. אמונה בריבונו של עולם, שהוא בורא עולם, שנתן לנו את התורה, וכשאנחנו עוסקים בתורה לזכור כל הזמן, אנחנו עוסקים בתורה. בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, יש כאן דרשה נוספת על הפסוק הזה. נסעת ונתת באמונה, סדר זרעים זה אמונה. כשאדם עומד לדין, זאת אומרת לדין, אז שואלים אותו שאלות בסיסיות, את השאלות הכי הכי מרכזיות, שהן כוללות את כל ההתנהגות שלו בכלל. נסעת ונתת באמונה, היית אז יש כאלה שמפרשים את זה על דרך הדרש, האם אתה למדת אמונה בעיון, וזה גם נכון. אבל הפשט, היית אדם ישר, אדם אמין, היית נזהרת שלא לשלו שלך, נסעת ונתת באמונה, שזה הדבר היסודי, הבסיסי, זאת השאלה הראשונה שאדם נשאל. ואתה צריך להיות מוכן לשאלה הזאת. ולחשוב כל הזמן, אני מוכן לענות על השאלה. נתתי ונתתי באמונה. קבעת עיתים לתורה? קביעות. קביעות של עיתים לתורה. זה מבטא את השייכות של אדם לתורה, הקביעות. חכמים אומרים, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לך כמוך. יש במדרש, זה כלל, יש כלל גדול מזה. מהו הכלל גדול מזה? את הכבש האחד תעשה בבוקר. כלומר, הקביעות. כל קביעות, כל יום, קורבן תמיד. הקביעות זה כלל גדול, כלל גדול בחיים. הקביעות היא אומרת שאדם באמת, היחס שלו לתורה הוא יחס עמוק, יחס פנימי. בדור שלנו יש בזה קושי. העולם מחובר זה לזה, הרשתות מחוברים זה לזה, אנשים משתעבדים לזה. וזה פוגע במשקיעה בעולמה של תורה. וזאת השאלה שהאדם נשאל, קבעת עיתים לתורה? עיתים לתורה, קביעות. קביעות עיתים לתורה, אז שקעת, כשלמדת, היית קבוע, היית שייך לדבר הזה. בכלל, אנחנו לא נוהגים לטיל איסורים על התורה. אני הזכרתי שהרב ציוד, איסור אחד הוא הטיל על התלמידים, והוא קרא לזה שלא לישן. לא לישן, בישיבה הוא בכלל. הוא קרא לזה לא להכניס הסבים האלה לתוך הפה. ואני רוצה להטיל איסור גם כן, שאני חושב שהוא הכרחי זה. גם כן, הסבים האלה, האישון, זה התמכרות. כשאדם מתרגל לזה, הוא לא יכול להפסיק, זה קשה לו מאוד מאוד להפסיק. צריך להיזהר מהתמכרות. והאנשים, והיום יש התמכרות חדשה, התמכרות לפלאפונים. כי זה צורך נפשי, רגע אחד לא להיות מנותק מהעולם, זה כאילו מי יודע מה יקרה. והייתי מאוד מבקש מכל תלמידי הישיבה, את הפלאפונים לא להכניס לבית המדרש, יש כאן שם, עשו שם מגירות, שאפשר לשים את זה שם, אני מבטיח לכולם, שלא יקרה שום דבר בעולם אם הם לא ידעו מה קרה בדיוק, וגם מבטיח לתלמידים שהלימוד שלהם יהיה הרבה יותר מוצלח. זו הבטחה, אני מקבל על עצמי את האחריות לזה. אם אדם שוקע בלימוד יצליח, אני מבטיח את זה מפני שחכמים אמרו את זה, אני סומך עליהם. יגעת ומצאת, תאמין. אפילו מי שרוצה להשתמש בזה למצוא מקורות, אני מבקש שהוא ישים את זה שם, וכשהוא רוצה מקור, ילך לחפש שם בפלאפון את המקור, כמו שהולכים לארון הספרים לקחת ספר, אז הוא במקום לקחת ספר רוצה לחפש איזה מקור ולהשתמש בזה, מאוד מבקש את זה, ואני חושב, נעשה ניסיון וחודש ימים, ואם מתברר שאנחנו טעינו באיזה דבר, וזה היה גוזמה, ההחלטה הזאת, נשקול את הדברים עוד פעם. באיזה דבר אפשר יותר להקל. אבל בקשתי, באמת. שנוכל להגיד, נתיד לבוא, קבעת עיתים לתורה? כן, כן, ברוך השם, קבעתי עיתים לתורה. הייתי קבוע, כשלמדתי, הייתי שקוע בלימודה של תורה. עסקת בפריה ורבייה? בעזרת השם, כל התלמידים יזכו לבנות בתים בישראל, ואלה שבנו בתים, ועסקים בזה, ברוך השם. ציפית לישועה? זאת אומרת, אלה שאלות כלליות. לא היית אדם פרטי, אתה דאגת גם לעתיד לבוא היום, אנשים, אתם יודעים, מכל המרצות המערביות, בוודאי שהדבר כך, שלא עוסקים בפרי ורבייה. זה כאילו על חשבון החיים הפרטיים שלהם. מה אנשים צריכים להתעסק עם ילדים וכל הזמן, להיות מחוברים אליהם, וזה יסוד קיומו של עולם. זאת המצווה הכי הכי גדולה שיכולה להיות, שאדם משותף עם הקדוש ברוך הוא להביא חיים לעולם. להביא חיים לעולם, חיים של תורה, חיים של קודש, לא דור אחד, אלא דור, דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור, להיות נצחי. זאת שאלה כללית. כמו קבעת עיתים לתורה, כמו נסעת ונתת באמונה. ציפית לישועה. ציפית שתהיה ישועה לישראל. היית הסתכלת במעמד כללי, לא רק לעצמך, איך אתה מתקדם, איך אתה עולה בקודש, אתה חשבת על, על, על ישועת ישראל, ישועת העולם, על ישועתו של הקדוש ברוך הוא, ציפית לישועה. היה לך מבט כללי, כלל ישראלי, כלל... הסתכלת בזה, לא היית שטחי, פלפלת בחוכמה, נסעת, הבנת דבר מתוך דבר, זאת אומרת, חיפשת עומק של החיים, לא שטחיות. אלה השאלות הללו, שאלות יסוד, שאם אדם יודע לענות על כל השאלות האלה, הוא אדם שהוא מושלם. וזה צריכים לשאוף תמיד לשלימות הזאת. ואפילו אחי, היא יראת השם יוצרו אין והיא לא לא. יש לו את כל המידות הטובות האלה, את כל המעלות הנפלאות הללו, אבל אם חסר לו האמונה הבסיסית בריבונו של עולם, ושמתוכה כמובן כשאדם מאמין, אז הוא מתוך כך הוא ירא ואוהב את הקדוש ברוך הוא. אם זה היה חסר, הכל חסר. ניכנס לסדר של של סדר נזיקין, ציפית לישועה, זה חלק מ הגמרא במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת מן דבאי למה וחסידה, גמרא בדף למד. אמר רב יהודה, מן דבאי למה וחסידה לקיים מילי דנזיקין. רב אמר מילי דאבות, ואמרי לה מילי דברכות. על מילי דאבות ומילי דברכות זה מאוד מאוד מובן. מי שרוצה להיות חסיד, יקיים מילי דאבות, אלה המידות הטובות שבפרקי אבות, ואז הוא מידת חסידות. ואמרי לה מילי דברכות, אם אדם על כל דבר, כל מצווה יברך, כל מצווה יעשה מסותו חכנה אל המצווה, כל דבר שנהנים, כל ברכות הנהנים הוא מברך, מברך מאה ביום מאה ברכות, הוא כל היום מחובר, כל היום הוא קשור ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אז זה חסידות. אבל מה זה לקיים מילי דנזיקין? אם אדם לא יזיק, אז הוא חסיד. אם אדם לא יזיק, אז הוא לא ישרה. אז הוא לא עשה דברים שלא צריך לעשות. אבל זה לא מידת חסידות. מידת חסידות זה שאדם עושה חסדים. לא שאדם לא עושה רעות. אדם לא עושה רעות, הוא... אולי הוא צדיק. אולי גם זה לא מספיק בשביל להיות צדיק. אבל חסידות, לפנים משורת הדין, מה קנה לפנים משורת הדין? מה קנה חסידות שבדבר? הביור הוא מוכרח להיות, לקיים מילי דנזיקין פירושו של דבר, להיות זהיר בממונו של חברו, שלא יהיה נזקים לאחרים. לא רק שהוא לא יזיק, אלא גם שיראה שלא יהיה נזקים. הוא רואה בור ברשות הרבים, הוא רואה קרש, אבן, תקלה ברשות הרבים, הוא מזיז אותה. שלא יתקל מישהו. הוא רואה איזה קליפה שמישהו יכול להתחלק עליה. הוא ער לזה. זה חסידות. זאת חסידות יכול להיות יותר ממילי דאבות וממילי דברכות. כי מעניין שזה הדבר הראשון שכתוב כאן בגמרא. מי שרוצה להיות חסיד, למקיים מילי דנזיקין. כי למה? אני רוצה להסביר את הדבר הזה. כשאדם מסיר עזק מהשני, השני לא חייב לו שום דבר. זה מבריח הרים מנכסי חברו. הוא לא נתן לו שום דבר, הוא לא חייב לו. אם הוא ייתן לו סוכריה, הוא יגיד לו תודה גדולה מאוד. ייתן לו פרוסת יוגה, הוא תודה. ואם הוא סילק ממנו נזק, שיכול להיות נזק מאוד גדול, לא עשה לי שום דבר. רק מנה נזק. זה מין חסד של אמת כזה. אז מי שער לזה, אכפת לו, אכפת לו שהשני לא יוזק, הוא חסיד. והגמרא במשנה במסכת אבות אומרת, חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי. רבי יוסי, הוא היה אחד מחמישה תלמידים, הוא חסיד. ורבי יוסי אומר, יהי ממונך, ממון של חברך, חביב עליך כשלך. זה חסידות של רבי יוסי, שהוא היה עליו ממון חברו חביב עליו כשלו, שלא להזיק, לראות ערני כזה, של, הוא רוצה שממונו של חברו יישמר, כמו שאדם שומר על ממונו שלו, אז ממון של חברו גם כן חביב עליו, והוא לא רוצה שממונו של חברו יוזק, הוא ערני לזה, זו מידת חסידות. וכשאנחנו הולכים ללמוד עכשיו מסכת בבא קמא, זה מוכרח להשפיע על ההתנהגות שלנו. זה לא רק נלמד לעיין ולראות מתי חייב ומתי פטור המזיק, אלא איך אנחנו נהיה אנשים יותר, יותר חסידים. לקיים מילי דנזיקים. זה עניינו של הלימוד, ללמוד על מנת לקיים כמובן. כאן אני רוצה להביא את דברי מרן הרב. דברים מאוד מאוד עמוקים, אם נזכה להבין קצת מהם, זה גם הרבה. הרב באורות התשובה אומר לנו דברים מאוד מעניינים. דרך התשובה יותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, אני מסתכל באורות התשובה בפרק י' ג' סעיף A. דרך התשובה יותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, היא השינון בחלקי חלק דיני ממונות, וכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט. שמעתם פעם מיצה כזאת באיזה מקום? אתה רוצה לחזור בתשובה? מתימת חושן משפט. תחורה, תחזור בתשובה, עוד ענייני אמונה, תחזק ב... בעבודת השם, גם כמובן בעולם מחברו. אבל הרב כאן אומר זה דרך תשובה יותר מקורית וטובה, נובעת מאור התורה בעולם, לשינון בחלק דיני ממונות, וכל המשפטים שבין אדם לחברו, הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט. וכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה, וכל ההרחבה והרחבה היותר אפשרית. עכשיו הרב מבאר את דבריו. מה זה עושה? אם אדם לומד חושן משפט, אדם לומד בבקיאות את ענייני הממונות, גם בבקיאות, גם בחריפות, היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, ומעמידה את הצדק האלוקי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה. אדם יודע איך להתנהג. לומד לומד ענייני חושן משפט, יודע איך להתנהג, זה מסתלק ממנו את הספקות, מה נותר, מה אסור, מה טוב, מה לא טוב, ועל ידי זה הוא יכול ללכת בדרך ישרה. נוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה, על ידי מה שמירה היא באורה הבהיר את דרך החיים המעשיים. כלומר, התורה נותנת לו דרך ברורה בהליכות העולם. אמנם, אומר הרב, אמנם צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה, ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ועיונית חזקה ורחבה, בתל האור של הגיונות הפנימיים שבהכרות האמונה האלוקיות, כלומר ללמוד אמונה, האציליות, כדי שתהיה הנשמה מוכשרת לדבק יפה בצדק האלוקי שבחלק המשפטי של תורת החיים. ואז יביא למקצוע הזה כשמן בעצמותיה לרוממה ולסגבה. ירומם את הנשמה. זאת אומרת, זה לא רק לימוד של התנהגות מעשית חיצונית, אלא זה מיישר לאדם את המחשבות, את הקו, את המהלך החיים הרוחני שלו. אני חושב שהרם כתב את הדברים האלה, זה הרגשות פנימיות שלו. הוא חשב עכשיו איך מצא את זה דרך, עוד דרך בעבודת השם. הוא מחדש דרכים כל הזמן בדרכי התשובה. אחד פתאום עולה בראשו שגם זו דרך תשובה מקורית. כנראה שהוא ביצע את זה גם, לא רק חשב על זה, אלא זה היה לו איזה מהלך כזה רוחני. עכשיו חושן משפט, ככה, ואצל הרב חושן משפט בכל הבקיאות הגרסאית וכל החריפות הישרה והחמה, זה לא משהו שלומדים כמה וכמה סוגיות, אלא היקף רחב מאוד ועמוק מאוד, וזה מרומם, רומם את הנפש. והפרק הבא עוד יותר גבוה. הרב מתחיל מנקודה מאוד מאוד גבוהה. יש צדק מופשט, לא רק צדק מעשי, שאדם יודע איך להתנהג בפועל בכל שאלה ושאלה בין אדם לחברו, אלא אדם מחפש את האמת הנכונה, את היושר הכי גבוה, באופן היותר רוחני, באופן צורה מופשטת יותר, תיאורטית, עליונה, אצילית, אולי הוא מתכוון אפילו במקומות גבוהים של עולמות רוחניים. הצדק הוא לא רק עניינו כאן להופיע, צריך להיות כל, גם הרעיונות של אדם מסודרים, גם המחשבות מסודרות, גם השאיפות ולא רק הביצוע בפועל, איך להתנהג בפועל, איך לעשות כל דבר בפועל. אז יש מצב כזה, אומר הרב, כשחפץ של הצדק המוחלט, התיאורי, בצורתו האצילית, מתגבר הרבה מנשמת האדם, אדם מחפש את הצדק הכי גבוה, את היושר הכי גבוה, זה מתגבר אצלו חיפוש האמת, חיפוש הטוב, חיפוש היושר, חיפוש הצדק, מאוד מאוד רוצה, על ידי, וזה כמובן נובע מאדם שיש לו מידות טובות ומתנהגות טובה, והוא מחפש עוד יותר ויותר, איך יותר, את השלמות היותר גבוהה, יותר עליונה. על ידי תואר נפשו במידות טובות ומעשים טובים ותשובה גמורה מאהבה, ואז מתגבר אצלו החפץ של הצדק המוחלט. אומר הרב, מתוך ההתגברות הזאת של למעלה למעלה, של חפץ גדול מאוד של צדק, אז התשוקה הזאת היא מתפרסת גם להופיע בתוך המציאות, לא רק שם למעלה בצדדים המופשטים, התיאורטיים, אלא פורצת היא התשוקה העליונה הזאת, הוא בוקעת את כל האווירים הרוחניים, ודוחקת את עצמה למטה לארץ, ושת וחוזקה את תפקידה להריץ בארץ משפט, להוציא את הרעיונות הגדובים האלה, הישרים של הצדקות העליונה, של הצדק העליון, להביא את זה למימוש בחיים. לא במקום כל הגבהים הרוחניים, אלא יש כאן התפשטות. מתוך הגובה הרוחני הזה, יש איזו תשוקה עליונה, לבקוע את כל האווירים הרוחניים, הם נמצאים בעולמות מאוד גבוהים, צריכים הרבה מעברים לעבור כדי להגיע לעולם המעשי הזה, שבעולם הזה דוחקת את עצמה עד למטה לארץ, ודורשת בחוזקה את להריץ בארץ משפט, להריץ את המשפט בארץ. מזה נולדת חיבה חמימה מאוד לעיון ושינון עמקי ההלכות שבין אדם לחברו. כלומר, אדם יכול להגיע לזה ממקום גבוה מאוד מאוד. והוא חפץ עכשיו להופיע את כל הגובה הרוחני הזה שלו, את כל היושר הפנימי שלו, את כל הצדק העליון שבו, להופיע את זה בתוך המציאות. ואז הוא רוצה ללמוד איך מבצעים את כל הדברים הללו. ואז חיבה חמימה, תשמעו את הסגנון של הרב, נולדת מזה חיבה חמימה מאוד לעיון ושינון של המקצוע שבין אדם לחברו. והמקצוע היותר גדול שבתורה שהוא דיני ממונות, הולך ומתרחב, מתחדד ומתלבן. כלומר, אפשר להגיע לחפץ הזה, זה מתוך איזה עומק פנימי, לרצות ללמוד את כל דיני ההלכות הללו, מאיזה גובה גדול של חיפוש צדק, של מימוש של הצדק בהופעותו בחיים. ואז זה נמשך לזה, ואוהב ללמוד את כל מיני הלימוד, רוצה לראות איך הסדר הנכון שעל פי התורה מכוונת את הסדר החיים והצודקים בעולם הזה, וזה דיני ממונות מלמדים אותנו את הדבר הזה. אז החיבה ללימודים הללו היא נעשית חיבה גדולה מאוד, והלימודים מתבררים, וגם כל הלכות המסיעות, וכיוון שהצורה הרוחנית של הצדק האלוקי מתגלמת בחיי המעשה, אם הוא מופיע את זה גם בפועל, זה אחר כך חוזר בחזרה למעלה, ומרומם את הנשמה לעוד גבהים יותר עליונים. מרים אותנו קצת גבוה, כדי להתבונן, איך ניגשים ללימודים, למדעת השם. כך הוא ניגש על כל פנים. משהו מזה אנחנו צריכים לקחת. תסתכל בגדלות. כל דיני ממונות, על כל המגמה הזאת, על כל המטרה הזאת. לא לשקוע בכאן ועכשיו, בפרטים, גם בתורה בעצמה, אלא להסתכל במבט הכללי על כל פרט ועל כל הלכה, ולראות את הגודל שלה בתור חלק מהסתכלות כוללת של תיקונו של עולם. זה החלק ההקדמה. מה שנספיק עכשיו עוד בנושא הבא. אני רוצה לעסוק קצת בדין איסור להזיק. האחרונים מדברים על זה הרבה. האם, כי בתורה לא כתוב שאסור להזיק. כתוב מכה בהמה ישלמנה, כתוב שחייב לשלם. אדם שמזיק בהמה צריך לשלם. לא כתוב אסור להכות. זה אדם המזיק. ובממון המזיק, ודאי שלא כתוב. כתוב, אם שור הזיק שור, אז חייבים כך וכך, אם זה היה מועד, אם זה היה תם, אם אדם עשה בור, אז הוא חייב כך וכך, אם בימתו הלכה והזיקה ברשות היחיד, חייב כך וכך, לא כתוב שזה אסור, שיש בזה איסורים. קהילות יעקב, בסימן הראשון כאן בבבא קמא, הוא דן בשאלה הזאת, ואומר שבעצם יש לנו מקורות שאנחנו רואים שיש בזה איסור. כי הגמרא במסכת קידושין אומרת שהשולח את הבירה ביד פיקח, פיקח חייב, ולא השולח חייב. למה? כי זה שליח לדבר עבירה. לשלוח בירה, לשלוח את האש ביד בן אדם שבסוף ישרוף את השדה של שליחות לדבר עבירה, זאת אומרת שזה עבירה, שזה אסור. הגמרא אצלנו במסכת בבא קמא בפרק חמישי אומרת שמחפשת איזה חיטים צעים, יש בור של שותפים, אז אפשר להיות על ידי שליח, אבל אין שליח לדבר עבירה, אז זה לא יכול להיות על ידי שליח. זאת אומרת שגם לעשות בור זה שליחות לדבר עבירה, זאת אומרת שאסור לעשות בור. אז אנחנו רואים שיש איסורים לעשות נזקים, להזיק. אבל איפה המקור של זה, של האיסור הזה? אז יכול להיות שזה איסור דרבנן, אבל הוא מביא גמרא במסכת גיטין שמשמע ממנה שהמזיק זה איסור שזה איסור מהתורה. משמע מרש"י. הגמרא אומרת, רבי מאיר כונס מטמא ומדמה אפילו בשוגג. אם אדם מזיק באופן מזק שאינו ניכר, הוא מטמא את האוכל של חברו, ואז אפשר, אדם טהור לא יכול לאכול את זה, מדמה, מערבב תרומה עם חולין, ואז המחיר של זה יורד, או הוא מטמא קודשים, אז בכלל, אז אפשר, תרומה אז אי אפשר בכלל להשתמש בה. אז אומרת הגמרא, רבי מאיר כונס גם בשוגג, גם אם אדם טימא או מדמה בשוגג, הוא כונס שוגג אתו מזיד. פירש רש"י, מטמא ומדמה איסורא דרבננו, כיוון דלא שמי עזק, אין כאן איסורא דאורייתא. זה לשונו של רש"י, שאין כאן איסור דאורייתא, כי זה מטמא ומדמה, זה עזק שאינו ניכר, זה רק איסור דרבנן. משמע שהזק ניכר זה איסור דאורייתא, כך אפשר לדייק מדברי רש"י. איפה האיסור הזה נמצא? שזה איסור של תורה. אז אומר הקהילות יעקב שהאיסור הזה הוא במצוות השבת אבידה, אנחנו מוצאים את זה. יש מצווה להשיב אבידה. ויש מצווה אפילו להשיב אבידה בקרקע. כלומר, אם אדם רואה שהקרקע של השני ניזוקת, אז יש מצווה לשמור עליה, שהיא לא תהיה ניזוקת. זה מצוות השבת אבידה. אז אם יש מצווה של להשיב אבידה ולשמור שה... והגיעים אפילו בקרקעות, כן, שזה לא להשיב אלא למנוע הזק, אז ודאי שיש מצווה לאדם למנוע שהוא יזיק בעצמו, אם הוא צריך למנוע נזק שחל בכלל, אז על אחת כמה וכמה, זה, וזה מצוות עשה של השבת אבידה. יש לדון, אז זאת אומרת, זה יכול להיות מקור. אבל השאלה היא, האם, הרי כל מזיק הוא גם משלם, הוא חייב תשלומים. האם כשאדם מזיק על מנת לשלם, הוא גם כן עושה איסור? דן בדבר הזה, ובסופו של דבר, אני לא רוצה להרחיב את הנקודה הזאת, אתם תסתכלו בעצמכם. ולבית מזה הוא עושה מקור, מקור מאוד מעניין למקור דאורייתא מחפש, כן? אז הוא אומר שכל זה נלמד מכלל מצוות הדיינים. לכתיב שופטים ושוטרים תיתן לך, וכתיב צדק תשפוט עמיתך. ואז הוא אומר, אילו אנשים היו באים לדין, אחד רוצה להזיק את חברו, וחברו תובע שהוא לא יזיק אותו. מה בדין היה אומר? אין לך רשות להזיק את ממון של חברך. זה פשיטה שבדין היה אומר. אז אם זה בדין היה אומר, צריכים לשמוע לדיינים. אז, והכלל הזה, זה מצוות הדיינים, זה דאורייתא. שופטים ושוטרים תיתן לך, בצדק תשפוט עמיתך. הוא מביא חתם סופר, שאומר שהיורד לאמנות של חברו, אסור מהתורה, זה יכול להיות תקנת חכמים, שאסור לאדם לרדת לאמנות של חברו. מישהו עשה חנות במקום מסוים, הוא בא לעשות חנות על יד זה, יורד לאמנות חברו, ומקורו מקרא. דשם שם לו חוק ומשפט, שכתב הרמב"ן שהוא מנהגי יישוב המדינה שמסרן לחכמי ישראל. זאת אומרת, מה שחכמים קבעו, שלא, איך צריך להתנהג, אז מי שעובר על זה, הוא עובר על דין תורה. וכיוון שכאן היו, מישהו היה בא לשאול, אז היו אומרים לו שזה אסור, וזה ברור לנו שככה היו אומרים לנו, היו אומרים לו, אז זה המקור דאורייתא, זה חידוש מאוד גדול. הרב, בספר אורח משפט, מעמוד ריש למד ח', גם כן הוא מגיב על ספר שהוא... לא ספר, כותב לאחד שדן איתו על הדבר הזה, עם הזק שאינו ניכר, יש בזה איסור. כי אנחנו ראינו שהרש"י אומר שהזק שאינו ניכר זה איסור דרבנן. אומר הרב, גם הזק שאינו ניכר הוא אסור מדין ואהבת לרעך כמוך. וכמובן כל שכן הזק ניכר. מה הפירוש? מי דסני הלך, לא תיעביד לחברך, זה הפירוש של... זה עוד המשך של אהבת לך כמוך. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אסור לך לעשות לשני. זה דאורייתא. ואהבת לך כמוך. זה הכלל הזה, הוא הולך גם על הזק שאינו ניכר. כי אדם לא רוצה שיזיקו לו הזק שאינו ניכר. כמובן, כמו הזק ניכר מענף קמינה מבחינת הנזקים. אבל קשה על רש"י. אם הרב מרחיב את זה על הזק שאינו ניכר שלא חורה, אין לזה דין של הזק. למאן דאמר הזק שאינו ניכר לא שמי הזק. אז אין לזה דין של הזק, אבל אין לזה דין של הזק, אבל אף אחד לא רוצה שיזיקו לו ככה. אף על פי שאין לזה דין של הזק. אז לא בכלל הדינים, אבל כל פנים זה... אז כל שכן, בהזק ניכר, שוודאי שאדם לא רוצה שיזיקו לו, וודאי שיש בזה בגדר של אהבת לך כמוך. למה רש"י אומר שזה רק מדרבנן? רש"י אומר שהזק שאינו ניכר, אז זה איסור מדרבנן. זה צריך להיות איסור תורה. וגם אנחנו צריכים להבין את זה. גרמה שבנזקין פטור אבל אסור. עזק שאינו ניכר חייב בדיני שמיים, אומרת הגמרא שם, שאם מישהו משתמש, אם מישהו עושה מלאכה במי חטאת, שהוא פוסל אותם, הוא חייב בדיני שמיים. מה זה חייב בדיני שמיים? זה מדרבונו? לא, המושג הזה חייב בדיני שמיים. הוא לא חייב בדיני אדם, הוא חייב בדיני שמיים. זה ונאי דאורייתא. לא יכול להיות שזה רבנן, זה ונאי דאורייתא. אז רש"י אומר שזה, רש"י אומר שזה דרבנן. אני חושב שצריכים להסביר שוודאי מן התורה אסור לאדם לעשות שום דבר שפוגע בשני, במזיד בוודאי לא, וזה ודאי, זה כלל פשוט, זה עבדת רחק כמוך, ועוד הרבה כללים בתורה, שאדם אסור לו, לא לענות את חברו, אסור לו לצייר את חברו, גם צער רוחני, כל שכן צער ממוני, ודאי שאסור לאדם לעשות דברים כאלה, זה מהתורה, זה פשיטה שזה מהתורה. מה שאנחנו מחפשים כאן זה איסור ישיר, שהתורה אמרה במפורש, זה אסור. אז זה אנחנו מחפשים, וזה לא כל כך כתוב במפורש, שהתורה אומרת שהפעולה הזאת היא פעולה, פעולת הזק היא פעולה אסורה. אבל כל מה שדיבר הקהילות יעקב וכל מה שאנחנו הזכרנו עכשיו, זה בעצם אנחנו דיברנו על אדם המזיק. לא דיברנו על ממון המזיק. האם גם כשאדם הממונו הזיק והוא לא שמר מספיק, הוא עשה איסור? או רק חייב לשלם ממון. יכול להיות אדם המזיק, אתה הולך ועושה נזק בעצמך, בור. שתחילת, אמנם זה לא מיד העזק, אבל תחילתו להזק. אז אתה עושה פעולה שהיא מזיקה, זה אסור לעשות. אז זה פשוט. אבל אם האדם לא שמר מספיק על ממונו, הוא צריך היה לשמור יותר, והוא לא שמר, האם הוא עשה איסור או רק חייב לשלם? בזה אנחנו צריכים באמת לדון ולברר. הרשב"א, בדף ב' עמוד ב', הגמרא מדברת על זה, מה זה קרן. האם קרן, אז הגמרא, פסוק אחד שקרן זה קרן תלושה, ואז מביאה הגמרא פסוק נוסף שגם קרן מחוברת זה גם כן גדר של קרן. ואז שואל הרשב"א, מה הייתה אב אמינא שכולה, זאת אומרת, אומרת הגמרא, שאילו לא היה כתוב שקרן מחוברת היא גם כן קרן, היינו חושבים שקרן מחוברת היא מועדת לעולם, ואין בה דין של תם ומועד. שואל הרשב"א, למה היינו חושבים שהיא מועדת לעולם? זה ספק ממון, וספק עדי ממונה צריך להיות לכולה. אומר הרשב"א, אדרבה, בנזיקין ספק לחומרה כאיסורים. כלומר, כי יש לנו ספק בנזיקין, זה ספק נזיקין לחומרה. וצריך להסביר את הרשב"א הזה. כי הרשב"א, כי יש לנו כלל, שאם לנו ספק אם המונו הזיק או ספק אם המונו לא הזיק, אנחנו אומרים ספק עדי ממונה לכולם, אנחנו אומרים ספק עדי ממונה לחומרה. אלא דיינו תמיד ספק עדי ממונה לכולם. מסביר את זה החתם סופר בתשובה. ואומר החתם סופר, תלוי מה אנחנו מסתפקים. אם החיובו של התורה לשלם ממון לנזיקין, זה בעצם גדר לחיוב שמירה. התורה אומרת, אם אתה תזיק, אתה תשלם. והיא מתכוונת להגיד, אל תזיק, תשמור. כי אם אתה תזיק, אתה תצטרך לשלם. זאת אומרת, בעצם כל חיובי התשלום הם בעצם גדרי חיובי שמירה. לשונו של החתם סופר. אמנם בנזיקין, מילתא אחריתא, דעיקר עניין נזיקין הוא גדר למצוות עשה ונראה, ושמרתם מאוד לנפשותיכם, ואל תעמוד על דם רעך. וכתיב היה עליך דמים. ושיהיה רק הקדוש ברוך הוא בחוכמתו. שאם יתחייב התם כך, והמועד כך, ובור כך, כך וכדומה, וכל אחד ישמור, ואם אנו מסופקים עם קרן מחובה, שמירה של טעם או שמירה של מועד, הספקו להחמיר. כלומר, כל החיובים שהתורה מחייבת, זה גדר לשמירה. ספק, אם כמה צריך לשמור, זה ודאי ספקה דאורייתא לחומרא, זה ספק איסורי. ולכן צריך להחמיר. אבל אם היה לנו ספק אם אדם או זה הוא לא הזיק, שור שנגח את הפרה ונמצא בדם, אנחנו לא יודעים אם הזיק את העובר או לא הזיק את העובר, אז ספקא דממונא לקולא. אבל כמה צריך לשמור? על זה ספקא דממונא לחומרא, זה לא ספקא דממונא, זה ספק חיוב השמירה. כמה בספר מאיר לעולם, בחלק א', עמוד למד זין, גם כן אומר, ידוע, ומה שחייב האדם לשלם בעד נזקי בהמתו, מסתעף ממה שחייב כל אדם לשמור את בהמתו, שלא תזיק. כמו שהמשנה אומרת, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. משנה השנייה. והנה, אם נסתפק לנו מתחילה הדין על עיקר החיוב שמירה, אם הוא מחויב לשמור או לא מחויב, המספק הוא מחויב לשמור קודם שנעשה היזק. והספק של חיוב שמירה דין הוא כדין כל האיסורים שאזלינן לחומרא בספיקא. אבל אחר כך אם הוא הזיק או לא הזיק, זה ספיקא, וזה אנחנו הולכים לכולה, לממונא לכולה. זאת אומרת, שבעצם, כפי שאנחנו רואים, זה איזה שניהם מסבירים את הרשב"א, כלומר, שהרשב"א אומר שחיוב, יש חיוב לשמור, והשלומים מבטא את את החיוב הזה של השמירה. זאת אומרת שיש בזה גדר של איסור גם בממון המזיק, לא רק באדם המזיק. רואה שהזמן מתקצר לנו. אז אני צריך לדלג על חלק מהדברים. ברכת שמואל אומר בשם רב חיים מבריסק שחיוב שמירת, חיוב נזיקין, שמירת נזיקין, נזקי ממון, זה יש בזה גדר של איסור. וראיה, מזה שאדם, אם הבהמה של אדם הרגה אדם, הוא חייב כופר, וכופר זה כפרה, זאת אומרת זה עונש, היה צריך לחפר על האיסור שהוא עשה. הרי בין הפעולה הזאת, לא הוא עשה את הפעולה הזאת. זאת אומרת שמה שעשה זה באחריותו, והוא וכופר זה כפרה, מכאן שגם מה שיש על אדם חיוב לשמור על בהמתו. ולא צריכים להגיד שיש הבדל בין אם היא הרגה בן אדם, דבר אחר, יש על אדם חיוב לשמור. דן ברכת שמואל, מה הדין במקום שאין עליו חיוב תשלום? שן ורגל ברשות הרבים, שהוא פטור. האם גם זה מותר? גם הוא לא עשה איסור שהוא לא שמע? או שזה עשה איסור אבל לא חייב לשלם? כלומר, לכתחיל אתה צריך להיזהר כדי להזיק, זה לא דבר טוב. אפילו על ידי בהמתו, אבל בדיעבד לא חייבו. אני חושב והוא בא למסקנה שאכן באמת אין בזה צד של איסור שן ורגל ברשות הרבים. אפשר את הרמב"ם והריף, שהריף אומר, טעם למה ברשות הרבים שן ורגל פטורים. והראש שואל על זה, למה? למה צריך טעם? זה גזירת הכתוב, ביאר בשדה אחר, ולא ברשות הרבים. לא צריכים הסבר. הרמב״ם והריף מסבירים שכיוון שדרכם ללכת ודרך הילוכם הם אז פטורים, נותן הסבר למה פטורים, מותר להם ללכת ברשות והם הולכים על דברים ומקלקלים או רגילים כל הזמן איפה שהם מוצאים אוכל הם אוכלים אז זה דרכם, לכן הם פטורים. התורה אומרת שהם פטורים מפני שזה לא שדה אחר. הביאור הוא שלא רק שזה לא חייב אלא שגם לא עשו שום איסור, כי זה הסדר. זה הסדר שבהמות הולכות, אתה צריך להיזהר שלא תוזק, ולא צריך המזיק להזיק, להיזהר שהוא לא יזיק, כי זה הסדר של בהמות שחייבים להוביל אותם ברשות הרבים, למרעה וכל הדברים האלה, יש להם גם תפקידים, לשור לסחוב בהמות, לסחוב את העגלות וכדומה. אז זאת אומרת, זה אפילו זה לא אסור. בעצם שהבור מזיק זה חייב, כי זה בעצם אדם עשה את זה. בשן ורגל יש מקום להגיד שבכלל אין צדדים של איסור. אני רוצה להגיד לכם רק את המסקנות. בתחילת הלכות נזיקין כשם שאסור לגנוב ולגזול כך אסור להזיק ממון שלו הרב, אבל הטור מדבר כאן בסימן שע"ח על אדם שמזיק ממון והפריש המדייק מזה שאפילו אם הוא הזיק על מנת גם כן זה אסור כי הוא דימה את זה לגניבה וכמו שאסור לגנוב על מנת כך אסור להזיק על מנת בסימן שפ"ט כתב הטור, כשם שאסור לאדם להזיק את חברו, ואם יזיק חייב לשלם, כך צריך לשמור ממונו שלא יזיק, ואם יזיק חייב לשלם. כלומר, גם ממון המזיק, יש בזה גדר לשמור. משמע מדברי הטור שגם חייב לשמור ממונו, לא רק חיוב לשלם, אם הממון יזיק. השולחן ערוך לא כתב ככה. השולחן ערוך בסימן, ההנחת הוא כתב שזה שם אדם המזיק, כתב אסור לזיק עברו. אבל בסימן שין פייטט, שהוא מדבר שעל ממון המזיק, הוא לא כתב שחייב לשמור על ממונו, כמו שכתב הטור, אלא כתב, אם ממונו הזיק חייב לשלם. זה גם לשונו של הרמב״ם, מתחלת ממון. שאם הזיק הוא חייב לשלם. הוא חייב לשלם, והרמב״ם אז יכול להיות שבטעם הדבר. וטעם הדבר, כמו שאמרתי, כי בעצם אם אתה מחייב את האדם לשמור, אז אתה מכביד עליו, שהוא צריך לשמור. אז השאלה כמה, האם אתה, האדם אומר, אם זה יזיק, אני צריך לשלם, בסדר. חייב אותי עוד יותר, עוד לשמור. אז יכול להיות שיש כאן מחלוקת באמת אם ממון המזיק, יש בזה איסור או אין בזה איסור. כאן. אני רציתי להביא לזה ראיה, אבל יש לנו רק דבר אחד. אלו שאמרו פותקים בביתם ברשות הרבים. בימות הגשמים, אם יש להם רשות. כלומר, מותר לאדם לפתוח את הביוב שלו, להוציא את כל הלכלוכים לרשות הרבים בימות הגשמים. ואם הזיקו, חייבים לשלם. אם הזיקו, חייבים לשלם. אז למה הוא מותר לפתוח? כי זה הסדר, כי מוכרחים להשתמש בזה. אין ברירה אחרת, אלא זה הסדר. אבל בכל זאת, אם הזיקו, חייבים לשלם. זאת אומרת שיכול להיות גם נזקים מהמון אחרים, אותו הכלל בזה, כי זה הרי נלמד משווה בור. אז אותו דבר, כמו הנזקים הללו, כל שאר הנזקים. נמצאנו שיש מקום להגיד, לומר שאכן יש דדים לכאן ולכאן, שאין איסור להזיק בממון המזיק, בחלק מממון המזיק אין איסור. בבור אמרנו שכן. באדם המזיק שכן, אבל בממון המזיק יכול להיות שאין בזה איסור. אבל התורה אמרה, אם זה יזיק חייבים לשלם. יש מקום, והתור אנחנו ראינו שאומר שגם זה יש בזה גדר של איסור. וידחזיר מור.